שלום וברכה ידידיי, שומעים אותי? גלעד, תעשה עם הראש כן אם אתה
כן,
שומע אותי.
שומעים. יואב, שלום.
שלום וברכה. עם תפילין, אתה נראה כמו מלך. איזה אור יוצא לך מהראש, ברוך השם. גם אראל נראה כמו אראל, בעזרת השם. כולם בטוב, רמי, ברוך השם, כולכם אומרים, גם מי שלא נראה, נראה טוב. תראו מה זה. אנחנו במאמר ייסורים מרקים. בפסקה השנייה, קצת התעכבנו הרבה על המשפט, החלק החשוב שלהם. אמרנו שהחלק החשוב שלהם, יש איזה שתי משמעות, אני חושב ששתיהן נכונות, אני לא יודע מה הרב מתכוון, אבל קומה אחת זה האליטות, הכישרונות הרוחניים, המנהיגים, אנשי העומק. כשעם ישראל מפנה את הכישרונות היותר אדירים שלו לשמה, זה קומה אחת. וקומה שנייה, אפשרות שנייה היא מה בי, מה בתוכי, שלום חגי, שלום אסף, מה בתוכי, שלום מיכאל, רפואה שלמה בעזרת השם, מיכאל עבר ניתוח השבוע בעזרת השם, רפואה שלמה בתוך שלחו לישראל,
אמן, תודה רבה.
שלום הרב סיטון. אז החלק שבי, מה אני משקיע, איזה חלק אני מייחס, וכל זה ברקע, שאני לא רוצה להאריך בזה, כי דיברנו על זה הרבה. ברקע שאלוקים הוא באמת הדבר, מה נגיד? ומשקיעים בו המון זמן, משקיעים במה שהוא רוצה המון זמן. והשאלה כמה עסוקים בו, כמה עסוקים בו. בו כעצם, בו כאישיות, כמשהו, כמישהו. וכשלא עסוקים בזה, רגע, אז בוא קורה. מה קורה כשכן עסוקים? מה קורה כשהמפגש עם אלוקים הוא בצד העליון של האישיות? כשיש את ההשקעה הגדולה הזאת, אז מה קורה? אז בואו נראה מה קורה. אז מאירה הנשמה, זה באמצע הפסקה השנייה שמתחילה מילים תמיד. אז מאירה הנשמה מאור העליון, על ידי דבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים. וכל ההרגשות, הדעות, המעשים מתעדנים, כפי גודל הזיכרון של יסוד היסוד הזה בתוך הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוקית ברגש והתפעלות הלב, לנהל כל מהלכים בבקשה. אז מה קורה? כשמשקיעים בזה, אתם יודעים, אין תוצאות, אין מבחנים, אין... אבל כשהולכים על זה, אין בית מדרש ולא חידוש גם. כשנפתחים לזה, כשמבקשים לברר את הסוגיות, אז כבר קורה משהו טוב. מאירה הנשמה מאור העליון. מה זה מאירה הנשמה? הנשמה זה לא משהו בכירי, הנשמה זה חלק אלוקה. יש סייעתא דשמיא, כשאדם הולך על זה, זה כמו מסילת שערים. אתה הולך במסילת שערים, זה לא משנה באיזה פרק למסילת שערים, אתה מסילת שערים. יכול להיות שאתה רק בהתחלה, אבל לא נכון, אתה לא בהתחלה, אתה למסילה, אתה במקום הנכון. יש סייעתא דשמיא, בקיצור, אני מנסה לומר, יש סייעתא דשמיא. יש הערה כזאת, יש השפעה כזאת. אז הנשמה זה משהו סגולי. כשאתה מתחיל להשקיע בפועל בלימודי אמונה, אז קורים דברים בפנים גם. זה לא רק שאתה עכשיו מוסיף ידע, ועכשיו אתה מתקדם, ואתה יודע מה כתוב מעלה. יש הערה, נשמה מהירה מאור עליון. קורים דברים מאוד מאוד פנימיים שדוחפים אותנו קדימה. באהבה ודעה שלמה לחיי החיים, כך הוא קורא לקדוש ברוך הוא, ואז משפיע, כמו שכל סיבוכי הדעות, כשהמושג אלוקים מטושטש, המושג אלוקים מטושטש, תשמעו, זה כתוב ישן, זה כתוב לפני 120 שנה, באמת? זה מהדורות החדשות, באמת. אתה לא חושב שכדאי להקריא את זה מהדורות החדשות, כי אני לא יודע כמה אנשים יבינו, אבל תכלס, הפסקאות האלו, הן הפסקאות שקובעות מה קורה במדינה שלנו, שקובעות את כל הסיבוכים וכל הוויכוחים וכל הקשיים וכל הסיבוכים, זה ייפתר מתוך שמה. אני רואה פה את התמונה של הרב חמי ירקוני, אני מניח שהוא נמצא שם אחר התמונה. אז אתמול הרב נחמיה חיתן את ביתו עם בוגרנו היקר אביתר יחמים, ומי שלא היה שם, נגיד לו, לא היה בית המקדש, אבל בהחלט בנייה של בית מקדש היה שם. אז כולנו מאחלים
מה
טוב
זה
לך.
טוב, מה זה טוב.
מזל טוב, מזל טוב. בעניין הדי עד בעזרת השם, כל האורות. אז כשיש, הולכים לזה, אז יש השגחות כאלה, אתם יודעים, אפילו בעולם החילוני, אפילו בעולם כשמתאמצים על משהו, על משהו לא על משהו רע, כשמתחילים להניע, קוראים לזה בית מדרש בלא חידוש, זאת אומרת. יש תוספות נדרים, רבי עקיבא, חזקה על מי שהולך לבית מדרש, שמי שהולך ללמוד, שיצא תלמיד חכם. אז זה בקודש, ועל כל דבר חיובי, כשמשקיעים בו, אז יש סייעתא דשמיא. קוראים לזה יתרון דלתתא. יתרון דלתתא, בלשון של אותו מקום בית מדרש, היא יוצרת יתרון דלתתא. אחר כך קורה משהו שהוא הרבה יותר מגדול מהכוחות שלנו. אז תגדל הפעולה שתפעל גם הדבקות אלוקית ברגש והתפעלות הלב. ברגש והתפעלות הלב זה לא שכל, נכון? עכשיו הוא דיבר על השכל. עכשיו לא, כשהשכל מבקש לגדול, כשהשכל מבקש, כשהוא מתחיל לבוא את הסוגיות האלה, אז גם הרגש והתפעלות הלב, יש להם משמעות. תראו, אנחנו רואים אנשים, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל יש תופעות כאלה של אנשים שהם עסוקים, הרבה אנשים עסוקים בתפילה. ויש מודלים כאלו של תפילה, שיכול להיות שהם מגיעים תוצאות שנראות יפות, אבל אני מניח שרוב המשתתפים פה במפגש הזה, הם לא ילכו את זה, הם לא ילכו את זה. כי זה כמו שלבנות קל להתפלל באופן יחסי. יש איזה מודל נפשי, עמדה נפשית, שאם אתה נכנס אליה, אז יכול להיות שאתה יכול להתפלל יותר בקלות. עמדה נפשית, יקראו לה רגשית, בסדר? רגשית, מלעיל, לא רגשית. עמדה נפשית כזאת של מסכנות, של אומללות, של חולשה. וכשאתה עומד במקום כזה, אז קל לך להפיל את עצמך על איזה מישהו גדול ולהתקטן לפניו. אני חושב שהדוגמה הזאת היא מייצרת תפילות יפות, בהחלט. מייצרת תפילות יפות. אבל אני מניח שחלק גדול מהדמויות בדור שלנו, הם ירגישו מאוד מאוד חסומים כלפי תפילה, שבסופו של דבר מקטינה אותם, מגדילה מאוד אלוקים, אבל מקטינה אותם. איך, לכן אנשים, הרבה מהאנשים נסערים מרגשיות שנראית להם חיצונית, מזויפת. למשל, בוא נרקוד. ברוכים ונרקוד. לא יודע ריקוד, יש ריגושים כאלה שהם באים אלינו, אבל לא פעם אנחנו דוחים אותם, במודע, שלא במודע. דוחים אותם כי לא את הריגוש הזה חיפשנו, חיפשנו משהו יותר רציני. חיפשנו ריגוש שבא מהנשמה. אז זה מה שהרב כותב פה. הרב כותב פה שאם בונים בניין אמון מסודר, אז צריך לתת אמון כבר גם ברגשות. אמון ב... ב, ב כן, כשאני מרגיש בתפילה, זה לא בגלל שנכנסת למוד של מי אני אפס. ו... זה רק כשמתחילים, כשמתחילים לתת מקום לגדולה האלוקית, להתחיל לברר את זה, אפילו לחפש איזה ספר. אני מחייך כי אני אזכר שבגיל 16 הבנתי שהרב שתומך בציונות זה הרב קוק. אז הלכתי לספרייה של דרשי התנועה וחיפשתי ספר של הרב קוק, ראיתי ספר אורות. פתחתי, למדתי שארץ ישראל לא קניין חיצוני לאומה, ואחרי זה לאותיות, שם שם קוק. הבנתי, אני רוצה להגיד כמו יידיש, אבל יידיש אני קצת מבין. כאילו, אבל זה לא משנה, זה לא משנה. זה משנה, אתה רוצה להבין. אבל כשאתה הולך, אתה מתאמץ, אתה חותר למגע, אז יש פה שתי פעולות. כשאתה מקבל החלטות, אפילו מקבל החלטות, עוד לפני שהם ממשים אותם, אז קורה משהו מאוד מאוד טוב. יש, לזה קורה מערת הנשמה. מצד שני, כתוב שגם הדבקות הזאת שברגש, פעולות הלב, גם היא מגדילה את פעולתה. נהיית משהו בריא, משפיעה משהו מאוד מאוד מבורך. אז אני עובר לפסקה הבאה. בסדר, ידידיי, הערות עד כאן, שאלות עד כאן. הערות באלף, בעין. טוב, קדימה, אנחנו פוסעים בעוז, נקרא את הפסקה הבאה. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. שמה? שכל מה שנכנס בתוך הלב, זאת אומרת כל, הוא דיבר עכשיו על הרגש. למה רגש בלי ללמוד אמונה הוא מסובך? למה רגש דתי גם, בלי שאדם מנסה ללמוד אמונה, משתדל ללמוד אמונה? הרב פה לא משתמש במושג ללמוד אמונה, אני קורא לזה ככה. הרב מדבר על לזכך את המחשבה, הרב מדבר על הצד הגדול שבנו חוקר ולומד. אז אני קורא לזה בשפה שלנו, בשפה שהרב ציון בן אומר אותנו, זה ללמוד אמונה. בלי ללמוד אמונה, אז יש כל מיני מחשבות, גם אם ללמוד אמונה, תראו, יש לנו שכל, אנחנו מדגישים כל הזמן. יש לנו שכל, אין לנו רק שכל, ברוך השם, יש לנו גם לב ורגש ורצון ודמיון. יש לנו הרבה כוחות חיים אחרים, נכון, אבל אם אין את הבירור האמוני, את הבסיס האמוני, אז הצד הרגשי הוא יכול להיות מסובך אפילו, הוא יכול לקלקל, הוא יכול להקטין. זה מה שהרב כותב. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, נכנס לתוך הלב, בסוף מה שיהיה, אנחנו ניכנס לתוך הלב. בסוף מה שיהיה, זה, יש לנו לב, והלב הזה הוא זה שקובע, הוא זה שמחליט מה... הלב שלנו מוגבל. אנחנו יכולים להגיד שאלוקים גדול, אנחנו גם צריכים להגיד שאלוקים גדול. מה זה צריכים? זה בנייה נכונה ובנייה אמיתית. בסופו של דבר זה לא נשאר רק בתור סיסמאות, זה לא נשאר בתור אמירות, זה נשאר בתור משהו שמפעפע לתוך חוויית החיים שלי. אז מה עיקר האמונה? שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות מישהו. ומה שראוי להיות מישהו אינו עולה כלל וסוג ושיטוי לגבי מישהו באמת. זה שלוש מדרגות. מה זה באמת? קודם כל, אני ביחס למה שראוי להיות משוער. ראוי להיות משוער זה מה ש... זה מה שעם ישראל בזמן התנ״ך, זה מה שאתם בדרך כלל מיליונים מאוד. איזה מערכת יחסים מפתחים? השערה, זו מילה מיוחדת. השערה זה לא בדיוק כמו בעברית שלנו. בעברית שלנו זה בערך. לדעת משהו בערך זו השערה. בשפה של העולם הפנימי, השערה זה כמו נודע בשערים בעלה. לשער, זאת הדרך שבה אני נפגש עם עולם. שהוא מאוד מדויק, אבל אני לא יכול לדייק אותו. אני לא יכול לדייק אותו כי אין סוף. איך בעלה של אשת חיל, כן? הקדוש ברוך הוא נודע, אז הוא נודע בהשערות. זה השערות עליונות מאוד. זה לא, אני לא רוצה להקטין את זה, זה לא פחות או יותר. אני משער שהשעה 9:30. סתם לזרוק בערך, אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר. איזה מפגש אני יוצר עם האינסוף? אז יש פה איזו סתירה מאוד מאוד ברורה, כי אני סוף, אבל אני יוצר מפגש אמיתי עם אינסוף, קוראים לזה לשער. מה יש לי בלב? מה יש לי בלב? אז מה שראוי להיות משוער, זה קודם כל הפער ביני לבין מה שיכול להיות, וניצוץ בטלגרם למה שראוי להיות משוער. לאן אנשים יכולים לגדול, לאן אנשים יכולים להתפתח, לאן אנשים יכולים לצעוד. וגם כשאתה ראוי, גם האנשים הכי גדולים של העולם, גם רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, בסדר? גם הם, מה שראו להיות משוער, זה לא עולה כלל מסוג שמיתו, זה משהו באמת. זאת אומרת, יש פה פער לגבי פער, זה לא בא להקטין בכלל, זה בא לשים פער. זה בא לדייק את המילה אמונה, אני מאמין לא בהבנות שלי, ולא בהשגות שלי, ולא ברגשות שלי, אני מאמין באלוקים. האמונה היא תמה, האמונה היא פשוטה, האמונה היא טבעית, האמונה היא בלב, אמונה גדולה יש גם לילד את האמונה גדולה יש למי שלא למד אמונה מחייו, בטח שכן. כי הוא מאמין, הנשמה שאתה מאמינה, מאמין כמובן מה שחובר, מחובר. כמו שאהבה מחברת אותך באמת למי שאתה אוהב אותו, גם אתה לא מבין אותו, נכון? אתה מחובר אליו באמת. אז כך אמונה היא באמת יכולה, אנחנו משמשים בעברית במילה אמונה הרבה פעמים בהקשרים כל כך לא נכונים, כל כך לא פשוטים. מי אתה מאמין שיזכה בבחירות? זה משפט חסר פשר באופן אמיתי. זה מי אתה נראה לך, מי היית רוצה, מה כדאי, מה אתה מחשב. מה זה קשור להאמין? להאמין אי אפשר במשהו, להאמין אפשר רק במישהו. להאמין זה להתחבר, לחיות מישהו. איך אתה מאמין שאתמול הלכתי לחיפה? לא, אני לא מאמין, אני. זה לא קשור לאמונה. כשמי שאומר שאני לא מאמין לך, זה לא מאמין בך, לא מתחבר אליך, לא נושם אותך. אז עיקר האמונה, אנחנו באמונה מתחברים לעצם האלוקי, זה מפחיד אפילו להגיד את העניינים האלה. באמת בלב של כל אחד יש מפגש, בשורש שורשים, בואו מקום, כן? יש מפגש, זה לא ברגש ולא בשכל, זה מקום אחר שקוראים לאמונה. וקשה מאוד, זה לא כמו איברים בגוף שאתה רואה פה זה בוען ופה זה קמיצה ופה זה אוזן ופה זה אף. פחות הנפש קשה מאוד לחלק. אבל יש משהו ששכל ורגש מאוד יכולים לעזור ולתמוך ולסייע, זה משהו הרבה יותר קודם. אתה מאמין גם כשאתה חש סתירות רגשיות ושכליות עמוקות מאוד, גם אז, בעזרת השם, אנחנו כולנו מקווים, אנחנו מאמינים. אבל אחרי זה צריך להוביל את זה לתוך החיים. אז זה מה שהרב כותב. עיקר האמונה היא בגדולת שמות אינסוף. מה שנכנס ללב? חכה מה שנכנס ללב. זה חשוב מה שנכנס ללב. זה חשוב. גדלותו של אדם לא נמדדת לפי השאלה כמה אמונה הוא למד. בוא נתחיל. סליחה שאני... אומר משהו שכביכול הפוך, מה שכתוב, זה ממש לא הפוך, זה מדויק. כי האמונה שלי בלב זה הזרע, זה הזרע. זה הבצל ששתול בתוך הגינה שלי. ולימוד האמונה זה המים שמשקים את הזרע הזה. אבל אם אין זרע, אז זה לא יעזור שתשקיע כמה מים שאתה רוצה, זה לא יהיה לך שום מקום. זאת אומרת, אתה אומר, מה זה משנה ראי זרע? זה משנה מאוד. זה כל דבר ככה, הרב אומר, איך היא הדרך לעלותו ידבר? שיבונו בכל הבורים, כולם מגדוש, במילים קטן, שבקטן יד, אבל אתה נכנסת. לא יעזור שום דבר. אם מישהו מסתכל עליי בצורה שלילית, אם מישהו מסתכל בצורה ביקורתית, כשהוא יפגש איתי, הוא לא יקבל שום דבר טוב ממני. אם מישהו כועס על אלוקים, חס וחלילה, אז הוא נפגש בעולם, רואה את הבורים כולם, שום דבר טוב. אם מישהו לומד תורה, והוא לא רוצה להיפתח שום דבר טוב בקורא לו. לא זוכר לסת עשה המוות. יש פה שני מפגשים. אם מישהו נפגש איתך, והוא לא מאמין בנשמה שלך, מה זה שמירת העיניים? שמירת העיניים זה לא לשמור על מישהו, זה לשמור על עצמי. שמירת העיניים זה המודעות לזה שאנחנו יודעים שיש לעולם נשמה. שאנחנו יודעים שהעולם החיצוני הוא ביטוי לעולם הרבה יותר עמוק, לכן הוא שומר את העיניים. שמירת העיניים לא באה מחרדות ופחדים שאני אתנפל חס וחלילה על מישהו שמשמעו. שמירת העיניים זה יחס של כבוד לעולם. אני יודע שיש, עלולים להיות פערים בין איך הגוף שלי רואה את הדברים לבין איך הנשמה שלו רואה את הדברים. ואני שומר על עצמי. כשאתה שומר את העיניים, זה לא הכוונה ללכת עם רתיעה על העיניים, עם מקל עיוורים ולגשש. זה מבט של כבוד על החיים. ואז גם אם אתה נתקע בבתים לא נכונים, אז אתה לא קורס לתוכם. כי אתה זוכר איזה צורה שאומרת, שמירת העיניים זה לפחות כי איך מסתכלים על אנשים. איך מסתכלים על כל העולם. מסתכלים עליהם בתור משהו מוחפץ, מסתכלים עליהם בתור משהו שאנחנו משתמשים בו, או מתוך חלום להיפגש עם מה שמעבר לו, תלוי מסתכל. אז עיקר האמונה, כשאנחנו מדברים על אמונה, תשימו את כל כוחות הנפש, את כל ההבנות, כל הגשות בצד, אל תשימו את זה בצד. אבל כשמדברים על עיקר האמונה, עיקר האמונה זה שבאמת בלב הפנימה, לא יודע מה זה נפש יהודי או מי, אני לא התכוונתי להמיון שלנו, אבל כן, אבל כן, אנחנו באמת מחוברים. אחרי זה, יש מקום לכל שאר הדברים. אחרי זה יש מקום. אבל אנחנו עדיין באמונה. אם אומרים, אני לא יודע, כשאני קורא למשפט הבא, אני לא בטוח שמנקד אותו נכון, ואני אנסה, בסדר? אם אומרים על, אני חושב שאני מנקד דבר. אפשר לנקד בסמיכות, דבר הטוב או דבר החסד, זה נראה לי לא מתאים להמשך המשפט. ולכן תקנו אותי אם לפי דעתכם אני אפשר לקרוא יותר טוב. אם אומרים על דבר, נקודתיים, הטוב, או על דבר, החסד, המשפט, הגבורה, התפארת, יש פה תארים אלוקים, יש פה ספירות, נכון? נקרא שם הגדולה והגבורה והתפארת, חסד, גבורה, תפארת, זה מהספירות. אבל גם משפט, טוב, זה מילים שמנכיחות אלוקים לפנינו. אז אם יש מפגשים מאוד מאוד גבוהים עם הקדוש ברוך הוא, אבל אם אומרים, זה כאשר אומרים, וכל מה שהוא חיים, הוא פאר החיים, ואומרים על דבר האמונה, על דבר האמונה ואלוקות, מקף, פסיק מקף, הכל הוא מה שהנשמה כוסר ומכירותה למעלה מן הכל. אנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו לא מתכוונים לזה. אנחנו מתכוונים לגעגוע הנפשי שלנו, גם בתפילה, אתם יודעים, בתפילה, התפילה מנוסחת בעיות קונקרטיות. שלא מתקבץ עם דרכם מהקף אותה ארץ, זה גם אומר את זה. ולא נבוש כבך ותחנו, התפילה אומרת רפאינו. אבל דרך התפילה, ברור שהתפילה בצד העליון שלה, אתה לא באמת עסוק רק במצוקה הנקודתית שבה אתה עסוק בה, שיכולה להיות גדולה מאוד. כשנכנסים לזה, אז מציפים או מאפשרים לצוף לגעגוע, לגעגוע, לכוסף כל זה. לאיזה משהו, השולחן החובי, הרימה מביא, שרבי עקיבא היה בוכה בשבת. שם ספר בעיר המתנשם, בסוף כל בשבת. רבי עקיבא היה בוכה בשבת, למה? כי זה היה עונג שבת, שלא לא לבכות. היא נחשפה וגם קלטה נפשי, קצת השני. כשאדם עסוק בתפילה, גם בבעיות של רפאינו, שהן בעיות מכבידות, שהן מלא תפילה במה מקבל בה, בסופו של דבר הוא עולה על זה, כמו זרם אוויר. הוא עולה ומפסיק נפנף עם הכנפיים שלו, ואז הוא דואה על הגעגוע האינסופי לאלוקים, שמה הטריגר שלי, איך נפגשתי בו, נפגשתי בו דרך חוויית החיים שלי, דרך מצוקות החיים שלי. אבל יהיה חבל מאוד אם אני אשתמש בתפילה כאיזה מכשיר שפותח מצוקות החיים. כי התפילה מבקשת משהו הרבה יותר עליון, הרבה יותר פנימי. נזכרתי שרציתי לעשות משהו שקשור לתפילה, אז בשבוע הבא נתחיל בזמן, תביאו כולכם כלי כתיבה ודפים, וננסה להסביר קצת מה שאמרתי עכשיו, ננסה להראות את זה בפועל. לקחת את אחת מברכות 18 ולנסות לזוז, לזוז, לזוז בתוך הדברים האלה. אז גם כשמתפעלים על השם, וגם כשמדברים אל אלוקים במילים מאוד גבוהות, גם את המילים של הספירות, של ספירת העולם, זה, 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 זה הכל בפנים, זה, אתה אומר מילה גדולה, כשאתה מקבל אלוקים, כשאתה מקבל בן אדם, כשיש מילים גדולות, זה מה שאתה מתכוון. רק כשמפנים את היחס לאלוקים, אז יש הפניה שכלית. הפניה אמונית זה לתת מקום לגעגוע הזה, לצמא הזה, לבריאות הזאת, שיש לי אלוקים בתוך הלב, ואני רוצה קשר איתו. לכן כל המילים האלה, זה מה שהנשמה כוספת במקורותה, למעלה מן הכל. המילים האלה לא נלחם בתוכה, המילים האלה זה רק כלים שבעזרתם אני נפתח לגעגוע הזה. גם כל השמות והכינויים, כל השמות של אלוקים, לא רק פה זה שמות של התנהגות, הופעות אלוקיות, חסד, משפט, גבורה, זמן, אלוקים עושה. אבל עכשיו מדברים על אלוקים שמות יותר, אדנות, אלוקות, הוויה, כל השמות והכינויים, העבריים, הלועזיים, אינם נותנים כי ניצוץ קטן וכהה באור הצפון שהשם שוקק אותו, אומרת אלוקים. זה תמיד אנחנו זוכרים, שכשאומרים אלוקים, אז מתכוונים לאין סוף דברים אחרים. אני אומר את המילה אלוקים הרבה פעמים ביום, וכל יום יש מנגינה קצת אחרת. צדדים כאלה, דברים כאלה. אתה מברך ב-100 פעמים ביום, אתה לא משכפל העתק הדבק. כל ברכה היא מפגש אחר. אז כל השמות, שמות זה מפגשים. אני קורא לך, הרב גלעד גורסל, נפגש איתך, אני קורא. אני נפגש, השם מכיל בתוכי את כל מה שאני יודע עליך, כל מה שאני חושב עליך, כל מה שאני זוכר ממך, כל זה מתקפל בתוך השם שלך. כשיש לי, אומרים לי, מה שלום אורי זיו הכהן, אז מיד צפים בי המון דברים גדולים ויקרים ומשמעותיים, כי זה טמון בתוך השם, אבל אצל אלוקים, זה כל השמות, זה כאילו, אל תתבלבל, כל השמות זה ניצוץ קטן וכזה, זה ניצוץ. גם כשהוא קטן וכזה, זה ניצוץ. ואנחנו לא יכולים בלי ניצוצות. ניצוץ זה החיים שלנו, בטח אנחנו זקוקים מאוד לניצוצות האלה. אבל זה ניצוץ קטן וכהה, וזה בסדר גמור. אנחנו רוצים שהניצוץ יהיה קטן וכהה. הוא לא קטן וכהה באופן אמיתי, הוא ענק, הוא כביר, הוא מדהים, אבל ביחס לאור הצפון שהשמש שוקקת לו, הוא קטן וכהה. זה לא מקטין את מה שיש לך מפגש עם אלוקים. מפגשים עם אלוקים יכולים להיות מאוד מהירים, ושמחים, ועוצמתיים, וטובים. אבל ביחס למשהו באמת, זה קטן וכהה. אז האם ניצוץ קטן וכהה הוא קטן וכהה? לא, הוא קטן וכהה באופן יחסי ולא באופן מוחלט. אם מישהו ייתקל בסערות שהפני החמה, נכון, סערות הפני החמה משלחות גלי אש, במרחק של מיליוני קילומטרים, לא, זה רק ניצוץ קטן וכהה, זה רק שערות על פני החמה, אבל לא כדאי להיפגש עם זה. זה עוצמתי מאוד. האמונה של, בסדר, אז זה מתחלק לשלושה חלקים, זה אמונה ואבימה. האמונה זה עצם הקשר. עצם הקשר. יש לי אלוקים. יש לך אלוקים גם בלי שאדם מודע לאמונה שלה. האמונה זה שאני מחובר, מחובר. אחרי זה החיבור הזה צריך לבוא בשתי זרועות, יראה ואהבה. לפחות הוא מדבר על זה כאן, אני אדבר על זה מיד בהמשך. נראה זה לנקות את הקשר. נראה זה, כשאתה נראה ממשהו, אתה מתחבר בעיקר בצד השלילי, זאת אומרת, אתה מתחבר באופן חיובי לצד השלילי. יראה בריאה זה יראה שמשמחת, מאתגרת, מאנרגט, זאת אומרת, נותנת אנרגיות, דוחפת אותך לפעולה, מתחשק לך להשקיע הרבה. יראת אלוקים זה מפגש מאוד מאוד חי ונכון, שמנכיח את זה שאתה מחובר למשהו ענק עליך. אבל אני מחובר, זה לא רק ענק. זה ענק, אבל לא הבטא את זה בחיים. להפך, זה מייצר איזה מין פחד כזה של זה לא מגיע לי, אבל אני לא מוכן לוותר על זה, ימות העולם. אבל זה ענק, אבל לא מוכן לוותר על זה. לא מוכן לוותר על זה. וזה יראה שנותנת המון כוח, אז שזה יהיה פחות לא מגיע לי. שזה יהיה קצת פחות לא קשור, שאני יותר קשור, יש הרבה סוגים של יראות. אז היראה הזאת שומרת עלינו לפני עיוותים של המפגש שלנו, לפני עיוותים של אמונה. ואהבה זה מה שמופיע בפועל. אהבה זה איך אני מתחבר כבר, אהבה זה עד כמה הכוחות האלו תהיים, כמה אני הולך בדרכו. כמה זה מלא את הלב שלי, את הרגש שלי. שוב, גם יראה זה כוח, יראה במהותו זה כוח שלילי, אבל בי הוא בונה המון דברים חיוביים. אז כל השמות, הם נותנים רק ניצוץ קטן וכהה מהאור הצפון שהנשמה שוקקת לו, ואומרת לו, הנשמה שוקקת לו, מה אני בפועל, מה אני יודע, לא יודע, זה עוד שאלות אחרות. כל הגדרה באלוקות, זאת אומרת, אם אתה לא עומד על הדבר הבסיסי הזה, אם היראה לא באה ושומרת על האמונה, יש אמונה, אם אין אמונה, אין לי מה לראות משום דבר. אבל אם היראה לא מנקה את האמונה, אז נוצרת סתירה. זאת אומרת, באמונה, ביראה אתה מסביר לעצמך שאלוקים זה לא מה שאתה חושב, אלוקים זה לא מה שאתה מבין, שזה הרבה יותר מזה. אבל זה באמת קיים. זה מורכבות שכל מה צריך להזכיר אותה. ואם אנחנו יוצרים אמונה בלי יראה, אז יוצרים, תלוי איזה יראות, ישיבת העוני, זה לא מעניין אותם פה, כן? מעניין אותנו מאוד, אבל לא פה. ולכן כל הגדרה באלוקות היא על ידי כפירה. ברגע שאתה לא מבין שאתה לא מבין, זאת אומרת, אתה חושב שמה שאתה חושב זה האמת, זה כבר לא אלוקים, זה כבר משהו אחר. למרות שאתה חותר ליעד, ואתה משוכנע, ואתה צודק, ואתה בטוח, אז אתה מתנתק. מתנתק. בואו נעשה פה הפסקה מתודית להערות שלכם, אולי לא הסברתי טוב, אולי לא הבנתי, אולי ריחפתי, אולי... קחו כמה שניות למחשבה, ואני בינתיים משתה מים קרים וצוננים של ארץ ישראל. לא, אבל לא כולכם ביחד, ידידיי, אני לא מצליח לשמוע. כשאף אחד לא שואל, אני מתחיל לחשוב שאני לבד. מתן חסד. אולי זה דברים מאוד פשוטים, דיברנו עליהם הרבה. עוד פעם, נמשיך. אני נתתי צ'אנסים מדי. ההגדרה היא אלילות רוחנית. הגדרה זה להגיד, אני מבין, תראו, אף אחד לא טיפש. הוא אומר, אני מבין מי זה. אין לנו אנשים כדי. זה לא שייך. אבל זה יכול, למה הרב כותב על זה? כי זה קורה בלי שאתה מודע. דיברנו על זה הרבה, אם אתה לא עסוק בזה, אם אתה לא מקדיש לזה זמן, אם אתה לא, אם זה לא מעניין אותך, אז יש הקדמה. ואני אגיד לכם איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו. זה בא לידי בחיים שלנו במקובעות, בסגירות כזאת, בחוסר, נראה את זה בהמשך, בעמוד קכ"ז הרבה התחלפות. אולי נדלג רגע לעמוד קכ"ז, יש לכם ספר לפניכם? בעמוד קכ"ז בפסקה אחת לפני הסוף, באמצע הפסקה. כל זמן שאדם קובע לו בתחתית חייו, בתכסיס חייו בפי מידה קבועה, יש לכם?
איפה זה? קכ"ז?
קכ"ז בספרים הישנים. מי זה? תגיד שלום.
אסף שור. לא
שלום
רואים
אסף שור. עכשיו אתה נראה יפה. שלום,
אני
בואי נראה שאתה יפה. אז קכ"ז יש? למישהו אין? טוב, אסף מייצג פה את כולכם, הוא אומר שיש. כל זמן שהאדם, תראו, זו שורה מפחידה, כל זמן שהאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, אני הייתי קורא לזה קובע לו, לשון קיבעון. על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה. ואחד זה ישתלם בפיום. כשאדם מקבע את עצמו, מה זה מקבע את עצמו? המילה הזאת כבר מילה שלילית, נכון? כשאדם אומר, זאת האמת, זה מה יהיה, זה אני. כשאדם לא פתוח לשינויים, כשאדם לא פתוח לזרימה. התורה אומרת, אלוהי מסכה לא תעשה לך, נכון? פרשת כתיסא, אני חושב. מה זה, שמעתי פעם מאוד יפה בשם החסידות. לא זוכר מי, אלוהי מסכה זה שמסכה היא מקובעת. אם המסכה צוערת ושמחה, היא לנצח צוערת ושמחה. ואם היא בוכיה, היא לנצח בוכיה. שאלוהים שלך לא יהיה מסכה, לא יהיה מקובע. לא יהיה מקובע. אנחנו מדברים עכשיו על איך זה פוגש אותי. אם אתה לא מוכן לא להשתנות, אני לעולם לא אוותר על השולחן ערוך והתרי"ג והשמע ישראל והתפילין. זה לא שינויים חיצוניים דווקא, לא צריך כל פעם לגור בארץ אחרת או להחליף את הרבה בסם שטויות. אבל אם אין התחדשות פנימית, אם אין עצמה, אם אין... גם איך תכסים בין איש ואשתו זה ככה. אם יש קיבעון, אם בנינו משהו סביר ואנחנו לא חותרים לקומה הבאה, זה לא צריך בלחץ, אז זה לא טוב. אז אורחים לא נחמדים יבואו לבקר. ככה זה. להסתדר, מה שנקרא, הזוועה הזאת, אם אתה מסתדר, אני לא יכול. יש כל היום בחיים יצירה, כל היום בחיים שקיקה. אני מתמודד עם אתגרים. להעמיק בין 20 מכוח 30, 20 לרדוף, 30 מכוח, 40 לבינה, 50 לעצה. יש תהליך כזה שאתה תומך לקראתו, אתה משתנה, זה לא תהליך השחיקה אצל העצם. הנוצרים יש בין 20, אתה, ואז לאט לאט אתה נשחק, משתדל להישאר בין 20. אצלנו בתורה ממש לא. אתה, יש הרבה דברים מהנאורים שאתה, כדאי לסחוב את זה, להמשיך עם זה כל החיים. הכל מיני שאדם קובע לו, יחסית חייבים מידה קבועה, זה לא משנה עצמי, זה יכול מידה קבועה מדהימה. עוד שיש רוח הקודש, אם הוא שם, הוא לא זז, אז הוא תקוע. הוא לא יוכל, פה הרב מדבר על ההשלכות שלו, הוא לא יוכל לצאת מידה חסרון שלו. הוא לא יוכל. ולכן, אין מי שמגדיר, אני לא חושב שאדם נורמלי חושב שהוא יודע מה זה אלוקים. אבל זה בא לידי ביטוי, בשתי מדינה, בדרך אחד הרב כותב, אתה לא מתעסק עם זה, אתה לא לומד אמונה, לא לומד. אתה בא, יש, אני חשבתי, יש, בליל הסדר, אתה מסתובב מהשערים, ניגש חנויות ספרים, ורוצה ספרים לליל הסדר. אז יש כל מיני אגדות, יש מאות אגדות. יש אגדות שהן לא עסוקות, אגדות הרות קרס, הן לא עסוקות במילימטר, ככה אני חושב, לא עברתי מכלל תקופה, במהות של יציאת מצרים. מה זה חירות, מה זה השגחה, מה זה עם נברא, מה זה, מה המשמעות של עשרת המכות, מה המשמעות של להיות לי לעם. הם עסוקים, הכל פלפולי הלכה ולעשות, שדרך אגב זה אגדות מאוד יפות, אני אוהב אותם, אני גם עסוק בזה. אבל זה נמצא שם, זה נמצא שם. אולי אתה דבר אדם מקובע שהוא סוג של אמונה. להתחדש כאן, להתחדש שוב, זה יכול להיות שלא מחליף שום דבר חיצוני, כלום. שום דבר חיצוני אתה לא מחליף. אולי, אבל אתה פתוח לחידוש. ואתה מתחדש. פעם הילדים שלך בני שנה, אז הם מוצאים לך כוחות חיים מסוימים. אז הילדים שלך בני שמונה, אז הם מוצאים לך כוחות חיים אחרים, אתמול שאלות אחרות. אז הילדים שלך בני 16, ואו-הו, זה מוצאים לך כוחות חיים. אז זה בני 26, ואז זה חוזר ככה יותר למקומות אחרים. אבל כל הזמן, כל הזמן, הילדים פה, יש לי בן בעזה וחתן בעזה, והנכדים פה, הם אומרים לי, סבא, סבא, אני לא מתרגש שאני סבא. מה, אני כזה צעיר, איך נהייתי סבא? מה? יש לי עוד איזה 3 שערות לא לבנות לפחות, וכבר הם קוראים לי סבא. אז יש כאלה שבשבילם אני סבא. בשבילי אני טוב, לא ניכנס מה אני בשבילי. יש כל הגדרה רוחנית, הרב פה לא מדבר עם איזה, אני יודע, כל מיני פילוסופים הזויים שאומרים, הולכים ככה, הולכים ככה. אז זה בדרך כלל במעמקים, זה בדרך כלל בתת מודע, בדרך כלל שאתה לא מטפל בזה, אז אתה תקוע מקובע, בסדר, מקובע. זה נורא יפה שאדם מקובע, זה רק הוא צודק, ורק הוא צודק, והוא לא פתוח. גיוס חרדים מישיבות. בואו לא נתווכח על מה היה נכון עד עכשיו. יכול להיות שהיה הרבה היגיון, יכול להיות, בסדר, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני מקבל שהיה הרבה היגיון בזה שבמשך עשרות שנים הייתה צריכה להיות איזו קבוצת אליטה שנלחמת במסירות על קיום עולם התורה, קיום עולם הישיבות. יכול להיות שאם העולם החרדי היה נפתח לצבא קודם, יכול להיות, בסדר, אני ממש לא משוכנע, אבל יכול להיות שהוא היה מתפרק. אז הייתה צריכה להיות איזו קבוצה כזאת, והמצב היא באמת, אני זוכר כשאני בשיעור ב' רציתי להתגייס, אז הרב טאו הראה לי מכתב של משה דיין, שאל תדאגו, הצבא מאפשר את זה, ואם הצבא לא יאפשר את זה, אז נודיע לכם, מה אתה רוצה? שר הביטחון בעצמו מאשר את זה. אז היום אנחנו לא בדיוק שם, לא בדיוק שם. אני, תראו, אני רוצה להוסיף, להגיד מילה קודם. כל העיסוק בנושא גיוס חרדים בעיניי, זה לא כל, אבל חלק גדול ממנו זה מניפולציה תקשורתית, זאת אומרת, אני חושב שאנשי אמונה ואנשי אמת צריכים להיזהר מאוד שהמהדורות הראשונות לא מנהלות לנו את המוח. בסדר? סוגיית גיוס החרדים היא סוגיה מאוד כואבת, מאוד עמוקה, שצריך לברר אותה מתוך כבוד עצם לכל האנשים שנוגעים בדבר, לכל צדדי הספק. וברור שאנחנו גאים, אשרינו, אשרינו, אשרינו שאנחנו זוכים לשרת בצבא, בכוחות הביטחון, להיות שותפים לכל זה. ויש לנו איזו אמירה, בכל זאת צריך לנהל אותה, אבל יש לפעמים הצפות תקשורתיות כאלה שזה להחזיק בהם עדון שבוע וחצי, במקרה הטוב, אם לא היה זה איך שהם פעמים, פשוט מדי. ויש לנו כל מיני מניפולציות, יש כל מיני זרמים שמתעתעים בנו, מושכים בנו, רוצים לנצל את זה, כל מיני דברים. חדשות הן חשובות, צריך להיות מעודכן, אבל ממש לא, הכותרת בעיתון היא לא באמת הכותרת הרבה פעמים. אדם צריך לשמור עולם פנימי כזה. לא לתת לכל כותרת שכמה עורכים ברחו בצעקות. בדרך כלל, יש שם לפעמים דיווחי אמת בטח, וגם כל דיווחי אמת. אז יש ניסיון לנהל סדר יום ולהשפיע וללחוץ, ושלוש פעמים חושבים קדימה, ופתאום. ולכן הסוגיה הזאת של גיוס חרדים עכשיו צריכה להתנהל בלי קשר ללחצים האלה. כאילו מה כל אחד יכול להשפיע זאת שאלה, כמו שאתם משפיעים העיקריים. הסוגיה, הדרך היחידה באמת בגיוס חרדים, זה להסביר להם שאפשר ללכת לצבא ולהיות עובדי השם אמיתיים. איך מסבירים להם? בלי מילים, תהיו תכם. מילים לא עושות שום דבר. אז בין להם דוגמה אישית. כל ריבוע פה זה בן אדם ששואף, לא בשביל להיות דוגמה אישית, בן אדם בעצם שואף. להראות שהקודש יכול לחיות את החול. להראות שאי אפשר לחיות חול בלי שהקודש יכול לחיות אותו. כל אדם שואף להקים משפחה כזאת, להתייחס ככה לצבא ולעבודה שלו. כל אחד ואחד, לפעמים דרגה דילה, וככל שזה מתקדם יותר, ככל זה, יש המון מה לשפר, יש גם המון התקדמות, עצומות. אז החרדים, אתם יודעים שמאמר הדור נכתב גם על החרדים? כן, זה מה שאתם לא מתפלאים. הנשמות של החרדים לא קטנות כמו זה מנשמות של מישהו אחר. הן לא נשמות גלותיות שנמצאו שם, מה פתאום? הן נשמות עליונות מאוד, בדיוק כמו כולם, לפחות כמו כולם. וכל התורה שיש בהם, והשליחות שלהם זה לשמור על הגחלים של התורה, השליחות שלהם, והם לא יוותרו, ימות העולם, הם שוקקים לתורה הגויית, הם שוקקים לתיקון המלכות של העברון, ונשמתם, זה ברור. אבל כשהכול חסום, כשאין שום אופציה, כשזה נראה לא ריאלי, אז בצער רב יגון קודם, הם הסתגרו בבונקרים שלהם, בייסורים נוראים, כי הם כל כך לא רוצים את הבונקרים שלהם. אבל אין ברירה. וככל ש... סיפר לי אתמול מישהו בממשלה, בא ללמוד איתי אתמול, הוא סיפר לי שהוא פגש ח"כ חרדי מאוד מאוד אנטי עצמאות פוליטית. והוא בא לדבר איתו על הגיוס. ואז הוא סיפר שהחרדי הזה בא אליו, הח"כ החרדי שבאמת הוא יודע לדבר, הוא אמר, בואי, צריך לשים את האוזניים. הוא סיפר לו על קצין שיצא לחופשה אחרי הרבה זמן, בגלל שהיה ליל טבילה. כשהוא הגיע, אז התברר שיש איזו בעיה הלכתית, שהרב לא יכל להתיר אותה, לא יכל לתאר אותה, ולא הייתה טבילה. הוא חזר ונפל בקרב. והוא סיפר את זה, אחר כך התחיל לבכות. הוא אומר, איפה אנחנו, איפה אנחנו, איפה אנחנו יכולים לחנך ככה, לחנך חיילים שהתורה אמיתית אצלם, שעם ישראל אמיתי אצלם והתורה אמיתית אצלם. זה הפתרון לגיוס חרדים, זה הפתרון לכל הדברים בעולם. שנהיה גדולים, שנפעל, שנחיה, שנזכה. ובתוך כל הצנימות וכל הענווה שלנו וכל הידיעה כמה הדרך ארוכה, שנראה לעם ישראל שאפשר, ואז ישראל יעוף מעלינו בטילים, יעקוף אותנו בעזרת השם, וכל אדם מתקנף, חוץ מבנו ותלמידו. אבל בלי זה, אדם נשאר בקיבעונות שלו, אדם נשאר בפחדים שלו, אדם נשאר, הוא רוצה את אלוקים, והוא מפחד להיפתח, הוא מפחד לשאול, כי הוא מפחד לאבד את המעט שמותר. הדבר הכי מהותי בעבודת השם זה ביטחון עצמי, ביטחון עצמי שאני שייך לטוב. ויש לזה הרבה קושיות, אתם יודעים, לא רואים כמה קושיות יש. כמו שהספר אות, אנחנו יודעים מה שהספר אות, יש הרבה קושיות לספר, תפתחו חדשות, כמעט כל החדשות יהיו קושיות לספר אות. הלכו ברחוב, בערים מסוימות, כמעט הכל זה כמו שעושה. בסדר, אז אפשר לדקלם ואפשר להאמין, אפשר לחתור לעומק ולהבין מאיפה זה בא. וככה זה גם בחיים הפרטיים שלי. באמון בקודש, עם כל הקושיות, אני שייך לקודש. אני שייך לקודש בדרך הזאת. אם אתה מאמין בזה, אז משפיע על החיים שלך. ובסוף כל רגע ידעו, כי זה רבי ערך השם. זה מה שמאפשר לשבור את ההגדרות. אז שוב, ההגדרות הן לא הגדרות פילוסופיות, אבל הן פתיחות. ואם אין פתיחות, אז ניסיתי להגיד קודם את הדוגמה הזאת, שיכול להיות שהיה נכון אולי להתייחס בצורה מסוימת לגיוס מישיבות בתקופות קדומות יותר. עכשיו להמשיך עם הסיסמאות הישנות, זה לא הולך, זה לא הולך.
הרב, אפשר לשאול משהו?
חיכינו לך.
אם הרב פתח את הנושא, אני מדבר כמובן בצורה מוכללת, רק בשביל להעלות את העניין פה בשיעור, כן? אבל אני חושב במרכאות הציבור החרדי, בסדר? כי זה באמת אני מדבר בצורה מוכללת. הגיוס הוא ענף אחד. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מרגישים, שוב, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל שכאילו שלא בטוח שאנחנו יושבים באותו שולחן. זאת אומרת, הגיוס זה ביטוי למשהו אחד, אבל יש משהו יותר כללי, שכמובן שצריך להיזהר בכל מילה שאומרים, אבל שלא תמיד אתה מרגיש שההסתכלות על השותפות פה היא ביחד. אני לא מדבר על גיוס בכלל, אני מדבר באופן כללי, כאילו, שלא בטוח שבמרכאות גדולות שהצרות שלנו זה הצרות שלהם, ושמה שמטריד אותנו זה מטריד אותם. שוב, סליחה על החלוקה של כל אותנו ואותם,
אתה
אבל...
מכיר? את יש לך אינטראקציות עם חרדים? יש לך משפחה חרדית?
יש לי דודים חרדים, כן?
וזה מנגינות שאתה שומע מהם?
לפעמים. זה לא מתפטר,
אני...
הגיוס הוא במרכאות הוא ענף אחד, אבל באופן כללי,
תשמע, אתה לא שואל אותי מה הדורות חדשות, זה לא התחום התמחות שלי.
לא, זה
אני
לא מעניין אותי
חוקר
מהדורות
תחום
חדשות.
התמחות. אתה שואל אותי על ספר האורות. הרבה דברים שכתובים בספר האורות, הם לא רואים אותם. גם על אלה שמגדירים את עצמם כחלוצים בזמן הרב זצ"ל, זה היה קטסטרופה. זה היה תלמידים בישיבת וולוז'ין וסלובודקה שבאו לקיבוצים והיה להם מקלחות משותפות. הרב זצ"ל עבר דברים מאוד מאוד קשים ומסובכים על אלו שלומדים בזכות. מה החרדים אומרים? החרדים במגננה, החרדים במתקפיים, מתנהלים בצורה מסוימת. מה קורה בעומק החברה החרדית? אני רואה בעיניים שינויים דרמטיים של הרבה שנים. אני אגיד לכם כמה שנים. אני חושב מקביל מאוד מאז שהציונות הדתית במהלך ארוך מוטווח התחילה לגדל שורה של אנשים שמחוברים באמת לתורה, מחוברים באמת לחיים. מאמר הדור, אני מעניין מאמר הדור, לא בדקלום שלו, ברובד הפנימי שלו, ואחרי צריך לעשות הרבה עבודה, אני רוצה לשייך לעולם שלנו. העולם החרדי, אתה צודק שהגיוס לצבא זה רק משהו, אבל זה הצינור שיפתח את הכול. ברגע שהחרדים יגייסו לצבא, גמרנו, הם יהיו ציונים דתיים, גמרנו. עכשיו ציונים דתיים, אני מקווה, ברמה הרבה יותר גבוהה מאיתנו, בכל התחומים. רואים בשוק כיפה סרוגה, ומשקפיים, ובדיוק איזה יופי, הם יכולים לרקוד איתנו. אני אתן באופן עקרוני, אנחנו שואפים שכולם יוצאים דתיים. שוב, לא שכולם יחשבו כמוני. הנתיב הזה שמאמין בדבר השם, מתגלה דרך הקצר מגולה, ומתוך התורה הקדושה. הקרע המטורף הזה שנהיה. על זה אנחנו קמים, על זה אנחנו זועקים. ולכן הצבא, לפי דעתי, אתה צודק שהוא רק סימפטום, אבל דרך הסימפטום הזה אפשר לתקן את הכול. יש בציבור החרדי, יש לי משפחה חרדית גדולה, אני באמת לא עשיתי מחקרים, התחושות שלי, שבעולם החרדי הפשוט למטה יש שקיקה אדירה. אתם ראיתם את הסרטונים במלחמה, את החיבוקים לחיילים ואת התפילות ואת הנדיבות ואת ה... יש שינויים מאוד מאוד דרמטיים. ההנהגה מאוד מאוד לא מפחדת, כי ההנהגה חינכה בצורה מסוימת. מה ההנהגה תגיד שעכשיו שהרב קוק צדק? מה? שהם יגידו שכל המלחמה הזאת הייתה לא נכונה ומיותרת? ההשלכות יהיו אדירות. לימודי, היא מהר מאוד, ברגע שהולכים לצבא, הכל משתנה. באמת יהיו דתיים נורים, הם מהר מאוד ילמדו אמונה, אי אפשר בלי זה. סליחה שאני אומר הם. ובפן החיצוני זה בדיוק הפוך, ככל שאתה יותר משפיע, ככל, זאת אומרת, ככל שיש לך יותר כבוד, זאת אומרת, ככל שיותר מעריכים אותך, התגובה החיצונית היא בדיוק הפוכה. אז מנהלים נגדך מסע של אש, מכפישים אותך ותוקפים אותך, כי מפחדים ממך, כי מפחדים ממך, ברור. ברור. כמו היחס לציונות הדתית בחברות מסוימות תקשורת. זה שיש התקפות כאלה עזות אחרי מה שאלי, רואים כולנו אל מה אלי עושה מיד סבל, שאנשים מעיזים לדבר איתה ככה. זה פאניקה, פאניקה שמפחדים מהדברים שעוד לא השתלמנו בהם. לא רק ליגות פראות, זה הרבה מדברות, ואולי בזה גם פאניקה. וככה גם בעולם החרדי, זה שהעולם החרדי, זה לא יחזיק. בעולם החרדי שינוי מאוד מאוד דרמטי, וההנהגה יודעת, והיא חוששת מזה, היא מפחדת, יש את המקובעות הזאת. אולי זה תפקידה, אני מסכים איתך, שזה, אבל זה רק בחינוך, זה רק בשפה, זה מחנכים ככה, מדברים ככה. אבל הנשמות מבקשות חירות, הנשמות מבקשות את כל השפע שהוא משפיע על הדור הזה. הם עכשיו בדרך זקה, בדרך זה, אבל זה יפרוץ קדימה לדעתי. דברים שצריך לפתח אותם מאוד. שבוע הבא נמשיך כרגיל, או נעשה כזה קצת נשב על תפילה. מי בעד תפילה יגיד אני?
אני.
מי להמשיך כרגיל? רמי שקול כנגד כולם.
אפשר גם וגם.
אתה קודם כל נראה מי אתה, ואז נתייחס. נפתח את החלון שלך.
אני הצבעתי בשניהם, הרב.
אתה מסתתר. אז תגידו מה לעשות, נו, בואו תקבלו החלטה.
החלטנו תפילה.
פלג, רגע, אתה אחרי שיעור, מה ההחלטה שאתה מקבל?
הרוב היו בעד תפילה, אז...
אבל רמי ופלג היו נגד.
לא, אני הצבעתי לשניהם, באמת, הרב. אפשר לשלב.
פלג הוא זה שנכנס ראשון, תמיד נכנס ראשון, לפני כולם. פלג, תחתוך. דף ועד, בסדר? דף ועד, 8:30, תנסו להיות שם, אפילו אני נעשה להיות שם. כל טוב ידידיי, שבת שלום, בשורות טובות.